זה בנפשנו. פודקאסט מבית אתר שווים. מדברים על ועם מתמודדי נפש הכי פתוח שיש. בשיתוף מפעל הפיס. מפעל הפיס פועל למען שילוב מתמודדי נפש בקהילה ובתעסוקה. זה בנפשנו.
ברוכים הבאים לעונה השנייה של זה בנפשנו, הפודקאסט של עמותת שווים ומפעל הפיס. בפודקאסט הזה אנחנו מנסים ליצור מרחב מוגן להתמודדות עם קשיים נפשיים שאינם מדוברים מספיק באמצעות שיחה עם מרואיין שעבר אירוע נפשי משמעותי. בפרק הקודם שוחחנו עם אילן רבינוביץ', אני מזמינה אתכם להאזין לו. והאורח שלנו היום הוא אלון עוז. שלום אלון.
שלום, בוקר טוב.
אלון מאובחן כפוסט-טראומטי בעקבות אסון המסוקים, שם היה בין הראשונים בזירה, ולמעשה היה אמור להיות על אחד המסוקים. כיום מרצה בנושא. אלון, איך שומרים סוד כזה בבטן במשך 25 שנה?
זה סוד שבעצם אתה שומר אותו כי יש לו כמה סיבות. הסיבה המרכזית שאתה קצת בושה עוטפת אותך, האגו אל מול הקרובים שלך. אתה לא רוצה לשתף את ההתמודדויות, את המפלות, את הקשיים. ובעצם את הסוד הזה שומר בתוכחה עמוק לצד התמודדויות.
ואיך זה נראה מבחוץ, איך זה נראה מבפנים, אנשים שמו לב שמשהו השתנה?
אני מאמין שלאורך השנים תמיד שמו לב על כל מיני היבטים כאלה ואחרים, אבל תמיד ידעתי לשים את עצמי 50% אל מול הסובבים שלי בצורה טובה, ואת ה-50% שבעצם התמודדות אל מול הטריגרים, אל מול התמודדויות, ידעתי לקחת את עצמי קצת הצידה, לבד, ולהתמודד עם זה לבד.
הבנתי. כן, לא פשוט. אני רוצה להקריא ברשותך מהספר הצעקה הראשונית החדשה מאת דוקטור ארתור ג'אנוב בהוצאת זמור הביטן, קטע שקשור לנושא. כיצד מתעוררת חרדה? לעתים קרובות, כדי לעורר הטבעה ישנה ואת החרדה המתלווה אליה, יש צורך בגירוי עכשווי. אך לעתים אין כל צורך בגירוי. דבר זה קורה כאשר חייו של האדם היו קשים במיוחד. כאשר לא ניתן לילד לפתח הגנות משלו. אותו דבר עלול לקרות גם כאשר צורכים סמים, לדוגמת מריחואנה, חשיש או LSD, המפרים לתפקודן של הגנות פסיכולוגיות. שימוש כרוני בסמים אלה מחליש את מערכת החסימות במוח ומאפשר הסתננות של זיכרונות שבדרך כלל מודחקים בקפדנות. טיפלתי בחייל שהשתתף במלחמת וייטנאם, ובמשך 15 שנים לאחריה סבל ממצבי חרדה כרוניים. במלחמה כמעט נהרג, חוויה שעוררה בו מחדש זיכרונות מגיל שנה, כאשר כמעט טבע באמבט. אחרי המלחמה הוא צרח LSD 50 פעמים אם לא יותר. בעקבות כל זאת, ניטלה ממנו היכולת להתגונן מפני צירוף הפחדים שלו שכל הזמן הסתננו מעלה. הוא היה פגיע להלם קרב משום שהדבר מצא הד במאורע בעבר. אין פירושו של דבר שלקרב עצמו לא הייתה השפעה, אולם לא כל אדם שמשתתף בקרב סובל באותה מידה. ככל שהקרב מוצא הד חזק יותר במאורעות חיים ומוות בעבר, כך יגרום לנזק רב יותר. קרבות עלולים לגרום לאדם לחוש עצבני וחסר ביטחון זמן רב לאחר שהסתיימו, אך הם אינם יוצרים נוירוזות חדשות. אל לנו לשכוח את תקופות המשבר. טראומה בתקופות כאלה מעצבת בדרך כלל את האישיות. טראומה קשה בשלב מאוחר יותר בחיים עלולה לגרום חרדה למשך זמן מסוים, אך מעטים הסיכויים שתיצור נוירוזה חדשה. אתה מזהה פה משהו אצלך? משהו שאתה יכול לומר שבילדות שלך או בעבר הרחוק, שאתה חושב שהוא התשתית של ה-PTSD?
לא, ממש לא. אצלי זה לפני האסון ואחרי האסון. אני תמיד, גם כשאני מרצה, אני תמיד מראה תמונה איך הייתי ילד בן 24, בשנת 97, שבעצם הייתי אחר לגמרי. ואחרי האסון...
מה זה אחר?
אחר, 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 שמח, חייכן, אופטימי. אני באמת זוכר שהלב שלי היה מפוצץ בבדיחות. ווואלה, התעסקתי רק בלהיות איש קבע, ובתרגילים, והיה כיף, והייתי יוצא שבתות, והייתי נהנה. נהנה. היה בי המון המון תשוקה להנאות. לא היה בי חרדות, לא היה בי משקעים כאלה ואחרים. כן, ההתמודדויות רגילות של בן אדם מן היישוב, סבבה. רגע אחרי אסון, אותו אלון עוז בן 24, תם הטקס, התחיל ילד אחר, בן אדם אחר.
איתן חדש.
כן.
איך אתה חושב שהיו נראים החיים שלך אילו היית מאובחן מיד אחרי האסון ומטופל?
אם היה בן אדם שרק היה מראה לי קרן אור קטנה בשנת 97, טיפה, שהיה מוציא אותי מהחדר הסגור, שהיה מראה לי סוג של דרך להתמודדות עם המצבים. פשוט אז בטח ובטח הצבא לא היה מוכן הדבר הזה. זה היה בושה בכלל להגיד, תשמע, אני, יש לי דיכאון קצת, חרדה קצת, זה בושה. היום אנשים נסתגרים.
אנחנו מדברים על שנת 90 ו...
97. היום אנשים נסגרים, היום אנשים עדיין לא מדברים. היום חיילים שיצאו וחיילות שיצאו מחרבות ברזל סגורים בחדרים, כי לא נעים להם לצאת, כי הם בדיכאון וחרדות ופלשים וטריגרים מטורפים. אז ב-97 זה היה בכלל...
בוודאי ובוודאי, כן. אתה מרגיש את מה שנקרא אשמת ניצול?
כן, תראי, בגלל שאני הייתי גם על המסוק, ורגע לפני שהמסוק עלה, אני ירדתי והוחלפתי על ידי נהג, אז האשמה עצמה רדפה אותי עד לפני 3 שנים, שבעצם קיבלתי את הגושפנקה ואת היצירתיות לצאת... ולטפל בעצמי בצורה מאוד מאוד טובה על ידי ההורים שחיבקו אותי. חיבקו אותי וחיפשו אותי גם המון המון שנים, אבל... וזה משהו שבעצם...
ההורים של הנהג?
לא, ההורים של כל ה... אני איבדתי, איבדתי 30 חיילים במסוק של חטיבת הנחל. ובעצם האשמה עצמה הייתה, אוקיי, מי אני בכלל שיכול לבוא להגיד להם על הפוסט-טראומה, לתמוד טריגרי וזה, הם איבדו את הילדים שלהם. מה אני בכלל? מי אני בכלל? ואפרופו זה גם משהו שאני יכול להגיד לך, שגם היום אני נפגש עם לא מעט ואני מלווה לא מעט פצועים, יש בהם את האשמה הזאת של אני לא פצוע פיזית, לא חטפתי כדור, לא חטפתי איזשהו טיל, אוקיי? ואני בחוץ על מלא שלם. אבל הפציעה בפנים מדממת הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה. כי כדור בבטן אפשר לתקן. כדור בירך אפשר. אפשר. זה פצע שיכול להגליד. אבל הפציעה בפנים היא פציעה לכל החיים. פציעת נפש פוסטה. ולצערנו
לא רואים את זה.
לא רואים את זה. אנחנו סופר שקופים. כן, וזה המורכבות בפציעה הזאת. אני כן יכול להגיד לך שיש המון הכלה על ידי המון גופים, גם בצהל, נכון היום, גם בצהל. וגם במשרד הביטחון, הם כבר הבינו שזו הפציעה הכי מורכבת והכי קשה, שצריך להתמודד איתה בדרכים הכי יצירתיות שיש. אין דרך אחת לטפל בדבר הזה. יש המון המון דרכים, וכל אחד פה, כל פצוע, צריך למצוא לו את הנתיב שלו, איך לעזור לו.
כן, אנחנו עוד נדבר על כל מה שעומד לרשות המתמודדים החדשים מחרבות ברזל. אילו טיפולים אתה מקבל ומה עוזר לך?
אני מטופל בכמה צירים שבעצם לי נותנים את היתד. אחד זה פסיכולוגית פעם בשבוע, שזה בעיניי הדבר הנפלא. יש לי פסיכיאטר בשיבה שמלווה אותי בכל דרך, זמיני לטלפון, זמיני לפגישות, יתד. אלה שני צירים שחייבים...
אלה דברים שמסופקים לך...
בוודאי, אגף שיקום נכים. בוודאי, בוודאי, בוודאי. כל מיני קבוצות תמיכה כאלה ואחרות שהיו דרך האגף, ועכשיו אנחנו ממשיכים את זה, אם תרצי שנדבר על זה.
כן, אנחנו נדבר בהחלט.
אני באופן אישי לא לוקח קנאביס, למרות שאני יכול, אני לא לוקח. יש משהו במוטו שלי שזה, לי זה לא נותן, אני, הדרך שלי זה כן, כדורי שינה וכל מיני דברים כאלה ואחרים שעוזרים לי טיפה לרדם, אבל אני המון המון מדבר, אני המון המון, הגוף שלי הבין שככל שאני אציף החוצה ואני אספר יותר, ככה בעצם הטריגרים יבינו שזה אצלי רק בראש. אני מתמודד, ללא ספק. יש טריגרים שהם מאוד מאוד קופצים, וזה לא בכל דבר זה עוזר, אבל זה הדרך שלי לדבר. אני כן עושה הידרותרפיה, אוקיי? הידרותרפיה מאוד עוזר, מאוד עוזר, במיוחד שאתה נשקע והאוזניים בתוך המים. זה משהו ממש ממש אני אמליץ, אחר כך אם תרצי שנדבר על עוד כלים בכיף, עליי השיחות.
כן, בוא ספר לנו מה עוד עוזר לך, שאנשים ישמעו, אוקיי, ידעו בסדר. מה...
אז אחד, וזה אני יודע שזה לא פשוט בכלל, זה לדבר ולשתף ולספר. קשה מאוד, קשה, קשה מאוד. אני היום מרצה במעבירי הלפיד של צהל, על אסון המסקים והפוסט-טראומה, אני עובר ביחידות. כל הרצאה כזאת זה שעה וחצי של באמת הבטן מתהפכת וקשה לי לדבר על הדברים, אבל אני יוצא מחוזק. אני יוצא מחוזק כי בסוף, 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 ככל שאתה מדבר ואתה משתף, ותראי נאבה, זה מאוד קשה, קשה לדבר על הדברים. כל פעם שאתה מדבר, קופצים לך פלשים, חרדות, אתה פתאום מתחיל להזיע, אתה פתאום מתחיל דיכאון. כבר קרה לי באיזה הרצאה, באיזה יחידה צבאית, לא משנה איפה, שתחלתי לדבר, פתאום אמרתי, אוקיי, חברים.
סטופ.
תעצרו רגע שנייה. לקחתי כיסא, ישבתי בצד, קצת דמעות. 5 דקות. קהל שלם יושב ומסתכל עליי. לא פשוט. אתה צריך לאסוף את עצמך, אתה צריך להיות חזק. זה לא פשוט. אני באמת אומר לך, זה לא פשוט. אני הולך לים, אני הולך על חוף הים עם, ללא סנדלים, נוגע בחול. אני מתעסק במוזיקה גם, אז המוזיקה עוזרת לי גם. אני מתופף, אז קצת נותן לי לנשמה. אז אני אוסף לעצמי תוך כדי הדרך ארגז כלים, אם זה הפסיכולוגית, אם זה הפסיכיאטר, אם זה ההידרותרפיה, אם זה שחייה, תרופות. אם זה ללכת בים. תרופות אני לוקח ברמה של שינה.
אוקיי? כן, אמרת.
יש לי מלא מלא מכרים ושל, שאני יודע שלוקחים לא מעט תרופות בכל מיני ורסיות כאלה ואחרות, שזה עוזר להם. אני באופן אישי מצאתי את הדרך הנוספת, אבל בעבר כבר לקחתי כל מיני קלוניקס כאלה ואחרים וכדורים שכן, עוזרים בכאן ועכשיו, לא יעזור. בכאן ועכשיו שאתה צריך לצאת מהחדר ואתה שוכב במיטה, אתה צריך להתרומם, אתה צריך את הכדור הזה, לא יעזור. לא יעזור. אלה הכלים שאני משתמש בהם. ניסיתי כל מיני דברים נוספים. זה הדרך שמצאתי לעצמי הכי מדויקת לי בשנים האלה, האחרונות.
ספר קצת על ההבדלים בין אלון שלפני האבחון לאלון שאחרי.
אוקיי, אז האבחון שלי היה הגושפנקה, נקרא לזה. עד לפני 3 שנים בכלל לא הייתי מוכר ולא לא באמת, מה שנקרא, יצאתי לדרך טיפולית מסיבית. אז לפני, ההתמודדות שלי הייתה סביב ארגז כלים שהיה צמוד לי לרגל, ו... פשוט, מגיע טריגר, מגיע חרדה, מגיע קולות, ריחות, הכל. צריך להתמודד עם הטריגר הזה, אוקיי? פעמון בדלת, על האש, כל דבר כזה מדליק, מדליק, מדליק אותך. אתה יכול לזרק כבר כמה ימים בתוך המיטה, ככה סתם. כי מי שמנהל אותך, את הפוסט-טראומה, את הנפש, זה המפלצות הקטנות, זה הטריגרים האלה, שבסוף המפלצת בא אומרת לך, אוקיי, עכשיו אני מריח על האש, הגיע הזמן לסגור אותך בחדר לכמה ימים. אז אתה לא באמת יכול להתמודד עם זה על מלא, וזה היה קשה. היה לי קשה המון המון שנים של התמודדות תוך כדי הסתרה, תוך כדי אי אמירה, תוך כדי לא לשתף, תוך כדי אגו, תוך כדי בושה, בהרבה הרבה היבטים. אבל התפנית הגיעה לפני 3 שנים, והחלטתי שאני יוצא ואני מדבר ואני משתף, והחלטתי לקבל עזרה. וזה המשמעות הכי מרכזית, ואם מישהו שומע אותי בפודקאסט הזה, ויש לו את הדבר הזה שנקרא פוסט-טראומה, ויש לו את הדבר הזה שפציעה בנפש, ויש לו את המשקעים, אני ממש ממש מתחנן, תבקשו עזרה, תקבלו עזרה. בן אדם...
גם מי שלא בטוח, בדיוק, אם יש ספק...
בדיוק, אם יש לך ספק, תראו, באמת, 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 לא כל אחד יש לו פוסט-טראומה, אוקיי? אבל אם בן אדם... חזר עכשיו, לצורך הדיון, מחרבות ברזל, היה 4 חודשים במילואים, ראה גופות, ראה מראות לא הכי נעימים. חזר לעבודה, הכל בסדר, שגרה. פתאום צף לו מראות, פתאום זה, פתאום מרגיש לחץ בחזה, פתאום הוא מזיע, פתאום הוא דומע. דומע באמצע היום, דמעות. אז אלה נורות אדומות קטנות שצריך רגע, אוקיי, שנייה, בוא נבדוק את זה. לא ישר יש לך פוסט-טראומה, יאללה, קדימה. לא, לא, לא. אבל עדיין את הדבר הזה צריך לבדוק.
ועדיין אנשים, גם אם הם לא מאובחנים עם פוסט-טראומה, אם הם מתמודדים עם משהו, רצוי לקבל איזושהי עזרה.
רצוי. גם, את יודעת, אני חייב להגיד לך משהו. פוסט-טראומה זה לא רק מהצבא. זה לא רק בן אדם שהתמודד עם תחת אש, לוחמה, או מישהי שהייתה עכשיו על איזה טנק שדרסה מחבלי נוחבות, אוקיי? יש גם באזרחות.
נכון, נכון. כל טראומה, כל אירוע.
יש מסיבה ענקית של נובה, שאני מכיר לא מעט כאלה שראו, והם נמצאים במקומות מאוד לא טובים היום. מאוד לא טובים. אז לא רק מי שהיה בצבא יש לו פוסט-טראומה, אבל אני אומר, בסוף צריך לבקש עזרה.
כן.
וזה המשמעות שוב. המרכזית, כי בסוף, בן אדם שיש לו את זה, לבוא לבקש עזרה מטעמו, זה יהיה לו קשה. יהיה לו קשה מאוד. הבקשה שלי גם הנוספת זה שמשפחה, חברים, בני זוג, בנות זוג, דודים, אחיינים, נכדים, ראיתם, שמעתם, הבנתם שיש לכם מישהו בצד, שחזר ממילואים, סגור בחדר, לא מתפקד, לא הולך לעבודה, יושב, בוכה טיפה, יוצא לסלון עם הכוס קפה, פתאום מול הטלוויזיה, טיפה מרועד, טיפה דמעות. זה נורות אדומות.
כן, כן. וכמו שאמרת, העבודה שאתה עושה עכשיו, ההרצאות וליווי אישי של מאובחנים אחרים שתכף תספר לנו גם על זה, זה עוזר גם לך בהתמודדות. אז בוא תספר לי קצת על תוכנית המנטורים שאתה משתתף בה ועוד כלים שאמרנו שנזכיר.
אוקיי. צהל הבין לפני חצי שנה שבעצם הוא צריך לעשות, לחשב מסלול מחדש. וביחד עם אגף שיקום נכים הם מצאו את הדרך להגיע לפוסט-טראומטים, דרך אנשים עם פוסט-טראומטים. אני, כשיגיע לבן אדם, פסיכיאטר או פסיכולוג, אני יודע איך לדבר איתו, הוא יודע לתת את הכלים, סבבה. אבל אם יישב מולי מישהו עם פוסט-טראומה, אנחנו באותו פציעה. אני ידע לדבר איתו והוא ידע לדבר איתי באותו שפה. אם אני עכשיו מגיע לבן אדם שקטוע יד, אני לא יודע להתחבר לכאב שלו. אני לא מכיר את הכאב הזה. אבל אם יישב מולי מישהו ויורד אצלי דמעות, טון של דמעות, אני אדע להכיל אותו, אני אדע לדבר איתו, אני אדע לעשות את המאץ' בינינו. מנטורים של צהל זו יחידה חדשה. עברתי הכשרה ביחד, גם בצהל וגם עם אגף שיקום נכים, 4 ומשהו חודשים. הכשירו אותנו להיות מנטורים אישיים לפצועים עם פוסט-טראומה. קיבלנו מלא 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 כלים איך לגשת, איך לדבר. אנחנו לא פסיכיאטרים ואנחנו לא פסיכולוגים.
לא מחליפים אותם,
לא,
זה בנוסף.
לא, ממש לא. אנחנו אוזן, אנחנו עיניים, אנחנו הקשבה, אנחנו מסלול בטוח שלו. אני רוצה לספר לך שיש לי, קיבלתי פצוע. אחרי שסיימנו את ה... אנחנו כולה 11 מנטורים בצהל, כן? אין פה... זה התחלה, זה... אבל עכשיו אני יודע שיש עוד זה, כן? עוד קורסים. וקיבלתי פצוע. קיבלתי פצוע צעיר מחרבות ברזל. הפצוע פה שלי הוא משולב עם פציעה בראש. יש לו כדור בראש, אוקיי? אבל יש לו פציעה נפשית מורכבת. ווואלה, נווה, לקח לי חודש. חודש להגיע למצב שאני מדבר איתו, ושהוא רוצה בכלל להיפגש, לדבר, לשתף.
כלומר, היית צריך לעודד אותו.
מה זה לעודד? הייתי צריך... רמת האמון פה היא כל כך גדולה, אבל עכשיו אני יכול להגיד לך שהסטטוס שלי איתו, זה שאנחנו קובעים הליכה בכיף, בימי שישי בבוקר, על הים, ומדברים. הוא יכול גם להתקשר אליי בכל שנייה, כל יום, לדבר איתי, להתייעץ, שמע אלון, אשתי כועסת עליי, מה אני עושה ימין שמאל? אני עברתי עכשיו דרך איזשהו פיגוע כזה ואחר, אני בחרדה, מה אני עושה? זה מהות המנטור. כן. שאלווי נווה, אלווי, ורבע שמינית קמצוץ בשנת 97, היה רק מישהו שהיה אומר לי, שומע אלון, מה קורה איתך? זהו, אז. כן. אז פה אנחנו נמצאים בלעטוף אותם. קל לנו להבין את המשקעים שלהם, כי מה שהוא עובר אני עברתי. וקל לי לדבר איתו ולתת לו קצת כלים להתמודדות הכאן ועכשיו. כל פצוע מקבל אותנו לחצי שנה בלבד. אחרי חצי שנה, זה לא שאני פרד ממנו, כן? אבל אחרי חצי שנה, כאילו, כביכול, נגמר לי
עוברים הלאה למישהו חדש.
כן, למישהו אחר, אוקיי? אבל ברור לי שאני אשאר איתו בקשר, ואני תמיד יהיה לצידו. זה לא ייפרד בדבר הזה. בנוסף לדבר הזה, יש לנו תמיכה מהיחידה, אז היחידה הזאת, של המון המון בעלי מקצוע, שאם אני עכשיו נתקע, או שאם אני עכשיו רוצה לקבל הכוונה נקודתית אל מול הפצוע שלי, יש פה יחידה עם ערימות כלים, ערימות כלים, לצד כמובן אגף שיקום נכים, שגם נמצא חלק מהפרויקט הזה. ואני מאוד מאוד מקווה שיהיו עוד מנטורים, כי תראי, גם למצוא מנטורים עם פוסט טראומה, שעברו ועוברים משקעים, לקחת אותם ולהעביר אותם הכשרה, שיהיו מנטורים ל-PTSD, ולראות עוד מקרים ולשמוע עוד דברים, צריך למצוא את האנשים הנכונים שעושים את זה.
ובוא נגיד גם עוד דבר חשוב, שבעצם היות המנטור, זה משהו שעוזר לו, לעצמו.
לגמרי, לגמרי. לי, תראי, בסוף, כשאתה בא ואתה שומע מקרה כאן ועכשיו, את כמנטור, שנייה רגע, אתה צריך רגע לעצור, ולהסתכל עליו, ולעזוב רגע שנייה אותך. וזה מה שעוזר כמנטור לעזור לאחר, אוקיי? זה משהו שהוא... גם תרגלו אותנו לא מעט בקורס, כי בסוף אתה הולך לשמוע מקרה, אתה רואה מקרה, אתה רואה בן אדם מרוסק, אז זה יכול להשליך עליך בשנייה. אם אתה מרוסק, אני מרוסק. לא. הוא מרוסק, תהיה לצידו עכשיו, אחר כך תתרסק. זה לא פשוט. לא פשוט, אנחנו... מתמודדים בדרך הנכונה.
אני מקווה שאנחנו נגיע עם הפודקאסט הזה לאנשים שזקוקים למידע הזה.
נכון. אני אשמח להוסיף עוד משפט אחד אם יש לנו זמן.
כן.
הנושא הזה של סטיקר שהוצאתי חלס לבד. וזה בקשה שמקודם קצת דיברתי עליה ואני כן רוצה להרחיב את זה. מי ששומע את הפודקאסט, החלס לבד בעצם נוצר ממקום שאנחנו... הפצועי נפש בעצם, פצועי נפש לא באמת מבקשים עזרה ולא באמת יש בנו את הכוחות ללכת ולבקש עזרה. ואז אנחנו נסגרים ואז אנחנו נעלמים ואז אנחנו נמצאים במקומות חשוכים. והבקשה שלי כאן זה באמת המשפחות, החברים. אותו אמא שהחייל שלה חזר במילואים ורואה אותו קצת סגור או אותה. אוקיי, כי גם ללא ספק יש גם נשים עם פוסט טראומה מהצבא ללא ספק, אוקיי? וואלה, חלס לבד. חלס לבד זה לא בשבילנו, אלא למשפחות, לחברים, לדודים, לאחיינים. ראיתם, שמעתם, אפשר לעזור. וזה חשוב לעזור. זהו.
זה מאוד אמיץ. ומוטב מאוחר, מה שנקרא, מאשר לעולם לא. ואני רוצה להודות לך.
תודה.
בפינת סקירת הטיפולים החדשניים שלנו, אני רוצה לספר על שיטה חדשה יחסית בישראל לטיפול בדיכאון ובפוסט טראומה, והיא נקראת תרפיית קטמין. וישנם שני מרכזים כיום שמטפלים בשיטה הזו בישראל, בירושלים וברעננה. מקבלים את הקטמין בזריקה לשריר או בעירוי לבריד, והוא יוצר דיסוציאציה ואמור להקל בתסמיני הדיכאון, החרדה והפוסט טראומה.
זה בנפשנו.
אני נאוה ארד, תודה שהזנתם לזה בנפשנו, הפודקאסט של עמותת שווים ומפעל הפיס.